שבת נחמו, פרשת ואתחנן. אני רוצה הלילה ככה קצת לחרוג ולעסוק רובו של הלילה בפרשה. ככה לקראת שחרית, באיגרת התשובה, קצת יותר בקיצור. אבל אשתדל לעבור על הפרשה, בכלל ככה בשבתות הקרובות, להיכנס יותר לפרשה עצמה, לעבור בחלקיה. ולפני שניכנס לפרשה, אני רק רוצה הקדמה קצרה אחת, ששייכת ולא שייכת. יש לנו כמה שבתות שיש להם ייחוד במובן של עצם שם השבת, שבתות מיוחדות בשנה. שבת תשובה, שבת הגדול, בתוכן שבת חזון ושבת נחמו. שבת חזון ושבת נחמו, בשונה מהשבתות האחרות, הן לעולם חלות לא רק באותו תאריך, אלא גם בפרשה מדויקת. לאמור, למי שלא זוכר, בעשרת ימי תשובה, השבת היא תמיד נקראת שבת תשובה. היא נקראת כך, קודם כל על שם המילה פותחת את ההפטרה, שובה ישראל עד השם אלוקיך. היא כמובן גם נקראת כך, מפני שזה תוכנה של השבת. שובה. אבל הפרשה משתנה. זה תלוי בקריאה. זה לפעמים ניצבים, לפעמים וילך, לפעמים ניצבים וילך, לפעמים מאזינו. שבת שלפני פסח היא לעולם שבת הגדול. היא נקראת כך עוד פעם, קודם כל על שם המילה המרכזית החותמת את ההפטרה, לפני בו יום השם הגדול. היא נקראת כך לכל מי שטיפה נכנס, מפני שאנחנו עסוקים עכשיו ביום הגדול, בגאולה הגדולה, אבל ביום הגדול שיבוא בעקבותיה, ששם לא כימי מצרים, לא בחיפזון, אלא היום הגדול, בו יום השם הגדול. אבל גם שם הפרשה משתנה. יש שם כל מיני אפשרויות איזו פרשה חלה. זה לפעמים בויקרא, לפעמים עוד בסוף שמות. זה תלוי בשנים מעוברות, בכל מיני דברים שבהם הדברים תלויים. שבת חזון ושבת נחמו נקראות גם כן על שם המילה הפותחת את ההפטרה. נחמו נחמו עמי, חזון ישעיהו בן אמוץ. וראשית, המשותף להן זה שהן קבועות לעולם בסדר שלנו. שבת חזון שקודמת לתשעה באב היא שבת דברים, ושבת נחמו היא לעולם שבת ואתחנן. מה שקצת מייצר יותר ניסיון להבנה של השיתוף בין הפרשות להפטרה. זאת אומרת, לא רק ש העניין של השבת, שהעניין של השבת מחובר לתוכן של היום, של האירוע, של תשעה באב, אלא גם כנראה עוד יותר יש חיבור בין חזון לדברים, בין ואתחנן לנחמו. זה בקביעות, חזון בדברים ואתחנן בנחמו. מעבר לזה, אנחנו ניכנס לשבת ואתחנן, ואנחנו נלמד את ואתחנן בעזרת השם, ואני חושב שואתחנן ונחמו הם דבר אחד. זה דבר עמוק מאוד ויסודי מאוד, ניכנס אליו לאט לאט. אבל נדמה ששבת חזון מיוחדת גם בעוד דבר אחד בתוך השבתות המיוחדות. לא צריך להסביר לי למה נקראת שבת נחמו שבת נחמו. כי זה תוכנה. מתחילים עכשיו את הנחמה, אנחנו אחרי תשעה באב, אנחנו ערב ט"ו באב. מתחילים את שבע שבתות הנחמה, עסוקים בנחמה, נחמו נחמו עמי. קנה לגבי שובה, קנה לגבי שבת הגדול, כמו שאמרנו. דיברנו בשבת קצת. מה לשבת חזון ולתשעה באב? סתם המילה פותחת את ההפטרה. מילה פותחת את ההפטרה היא מילה מאוד חשובה, אבל היא מילה שמתארת נבואה. היא אחת משמות הנבואות. חזון, מסע. חזון ישעיהו בן אמוץ. חזות קשה, אומרים חז"ל. חזות קשה מאוד חוזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים. חזות גדולה של חורבן. למה שבת שלפני תשעה באב היא שבת חזון? אני אסתפק במשפט, כי אני עובר לבית חנן, אבל המשפט הזה, אני חושב, חשוב לנו בהמשך הלילה. רב לוי יצחוק מברדיצ'ב, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, רב לוי יצחק אומר שבשבת חזון זה לא רק שבת שהיא שבת חזון ישעיהו בן אמוץ. כמו ששבת שובה היא לא רק שבת שבה אומרים שובה ישראל, אלא אומרים לך שובה. אומרים לך נחמו. שבת חזון, אומר רב לוי יצחק, היא שבת כזאת שבה אם אתה עוצם את העיניים חזק, הקדוש ברוך הוא בא אליך, אלייך, אליי, אל כל יהודי ויהודי, ומראה לו ממש, מראה לו ממש את בית המקדש כשהוא בנוי. מראה לו ממש את החזון. אם רק אתה יודע לעצום את העיניים שלך, אם רק אתה יודע להפסיק להתפעל מהעולם הזה, להפסיק להתרשם מכל מה שנראה כאילו הוא ממשי, ולהתמלא בחזון. כמו שבשבת שובה הקדוש ברוך הוא עוזר לך לשוב, והוא אומר לך שובה. כמו שבשבת נחמו הוא שולח את הנביאים והוא אומר לך נחמו נחמו. בשבת חזון הוא פותח לך איזושהי ראייה פנימית, פנימית, פנימית. בשבת חזון הוא מראה לך את החזון שאיתו גם אתה יכול לראות שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, וכמו רבי עקיבא לשחוק ולראות את החזון. זה כוח מיוחד. זה כוח שהוא הכוח של ערב תשעה באב. בלעדיו, אומר רב לוי יצחק, יהודי לא היה יכול לעמוד בדקה אחת של תשעה באב בעולם. יש איזהו כוח שהקדוש ברוך הוא נותן לנו לעצום את העיניים. אנחנו נוהגים להגיד שפעמיים ביום בלבד יהודי באמת רואה את המציאות. כשהוא עוצם את העיניים ואומר שמע ישראל. והחזון, והחזון הגדול הזה, החזון הגדול הזה פותח כוח, פותח אפשרות, פותח מציאות. שאיתה אפשר להתמודד גם עם התשעה באב שלי, שלך, וזאת השבת שמתחילה. אחריה מגיעה שבת נחמו. רק אחריה אפשר להגיע להבנה של מושג הנחמה בעומק שלו. ונחמו נחמו, בשונה מכל השבתות האחרות, הוא נחמה בכפליים. נחמו נחמו עמי. נחמו נחמו, נחמה בכפליים, כי למושג נחמה ישנן שתי הבנות שונות לחלוטין זו מזו בעברית. דיברנו על זה קצת בתשעה באב. נחמה היא קודם כל חיזוק, עידוד, לנחם, כמו ניחום אבלים. אבל זה לא מסביר את שורש המילה של ניחום, של נחם. המילה נחם, שבה אנחנו חותמים את ברכת נחם, ברוך אתה השם מנחם ציון ובונה ירושלים. השורש של ניחום הוא גם שורש של היפוך המחשבה. וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. כך קראנו בתשעה באב. יודעים מה זה וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו? השם חזר בו ממחשבתו. הוא ראה הפוך. הוא החליט ההפך ממה שנראה. ניחמתי כי עשיתים, אומר הקדוש ברוך הוא בדור המבול. בי ממחשבתי. כביכול ראיתי ראייה אחת, אבל היא לא הראייה הנכונה. זה הפוך. זה לא לא, אלא זה ההפך. אנחנו יודעים מה זה בעומק נחמה. ודאי שנחמה במובן הראשון זה תן לי חיבוק. זה תחזק אותי כשקשה. ודאי. אבל יש עוד נחמה, שהיא עומק המושג של נחמה. נחמה היא היכולת להבין שמה שאני רואה כאן הוא ההפך מהאמת. לא רק שיהיה טוב בעזרת השם בהמשך, אלא שזה הפוך, הפוך לגמרי. לא כתוב שכשרבי עקיבא ראה את השואל הוא לא בכה. כתוב שהוא שחק. גם לא כתוב, בדיוק, גם לא כתוב שרבי עקיבא לא היה ריאלי. הוא קרא את בגדיו. הוא היה קרוע בגדים ושוחק. הוא היה קרוע בגדים בדיוק כמו התנאים האחרים שראו את השואל. הקושי שלהם היה לא איך הוא לא בכה. הם ידעו שבמדרגתו הוא לא בוכה. הקושי שלהם זה איך אפשר שהבגדים קרועים ואתה שוחק. לא כתוב שהוא מילא פיו שחוק. זה לעתיד לבוא. כשמנחמים אבל בעומק, אומרים לו אנחנו רואים הפוך. הכל הפוך. לא יהיה טוב. זה נכון, זה ניחום במובן הראשון. ניחום במובן הראשון אומר נהיה ביחד. ניחום במובן הראשון אומר המון דברים חשובים מאוד, איש לא מוריד מערכם. אוי ואבוי אם רק נדבר פילוסופיות. מה שווים החיים אם רק פילוסופית זה. אבל הניחום הראשון באמת לא מנחם. אתם יודעים מה ענו לו חכמים לרבי עקיבא? כתוב בלשון הזה אמרו לו. זה פילי פלאות. בלשון הזה אמרו לו. מה זה כל כך חשוב הפתיחה הזאת? בלשון הזה אמרו לו. עקיבא ניחמתנו. עקיבא ניחמתנו. אתם יודעים למה אמרו לו פעמיים? כי נחמו, נחמו זה פעמיים. ומאילך, מכאן ואילך, בואו נראה את ההפטרות ונגלה. שכל פעם כשמגיעים לזעקת נחמה היא פעמיים. נחמו נחמו עמי. כי ניחם השם ציון, נאמר בשבת הבאה, ניחם כל חורבותיה. כאילו מישהו שכח שכבר אמרו שהשם הוא המנחם. ובשבת שאחרי, אנוכי, אנוכי הוא מנחמכם. צריך פעמיים אנוכי. אנוכי השם אלוקיך, נגיד השבת בבית חנן. נגיע בעזרת השם גם לעשרת הדיברות. אנוכי, אנוכי הוא מנחמכם. חי, בסדר? כי הנחמה היא כפולה, כי אלו הן שתי נחמות. כי יש נחמה אחת שהיא הנחמה הראשונית, היא הנחמה של מי שכן נמצא בעולם ורואה את המציאות ורואה את היש. ויש נחמה שנייה שהיא היכולת לראות את האין עוד מלבדו ממש. לראות באמת, באמת, באמת את מה שרבי עקיבא מבקש ללמד אותנו. הקדמתי את ההקדמה הזאת כי לעניות דעתי, כשם שעיקרה של פרשת דברים בתוכנה של פרשת דברים, ולא ניכנס לזה עכשיו כי אנחנו בפרשת ואת חנן, האדמור הזקן היה אומר, יהודי צריך להיות אקטואלי. אקטואליה. כשפרשת ואת חנן לא מדברים על פרשת דברים. מה האדם צריך להיות? מודרני. הכל לפי הזמן. עכשיו ואת חנן, אנחנו מודרני. כשם שבדברים, תוכנה של תוכחת פרשת דברים הוא החזון. הוא להיות ערב תשעה באב. נעסוק בזה פעם אחרת. כל עניינה של שבת ואת חנן זה נחמו, נחמו. זה איך המילים הנפלאות האלה שאפשר פה בעולם גם להיות בנחמה הפשוטה וגם לחיות בעולם של אין עוד מלבדו. זאת שבת נחמו נחמו עמי. ולעניות דעתי, כדי להיכנס לנחמו נחמו, כדי להיכנס לנחמו נחמו, כדאי להיכנס לפרשה. ישראלית אומרים הלילה או צעיר, נכון? רק מתחילים. אני רוצה לעבור על הפרשה מתחילתה, אבל אני רוצה לפתוח אותה בפרשה אחת בתוך הפרשה. פרשה שכולם זוכרים אותה מן הסתם על פה. ודאי ככה בתוך הלב בפנים, ודאי זוכרים אותה על פה. שמע ישראל. פרשה אחת שנמצאת בשישי, בקריאה שלנו. אני פותח בה, למרות שאני רוצה ללכת על פי הסדר, אני פותח בה כי ראיתי בקריאה שלה היום דברים שלא ראיתי לפני כן, ואני רוצה רק לבנות את התבנית יחד בכמה דקות, רק לנסות לבנות את התבנית, מהתבנית הזאת להתחיל ללמוד את הפרשה כולה. אני חושב שזו גם פתיחה חשובה ללימוד שלנו בשבועות הקרובים. אנחנו מתחילים ספר דברים. צריך לעבוד הרבה הרבה על המבנה שלו. הוא שונה לחלוטין ספר משנה תורה מהחומשים הקודמים. לחלוטין. איך אומר האור החיים הקדוש? אלה הדברים אשר דיבר משה. אלה זה בלי וב. כמו למשל, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, של ספר שמות. כמו, ואלה המשפטים. כשכתוב וב, זה תמיד מחבר את זה לקודם. כשכתוב בלי וב, זה בא להגיד, אלה ולא הקודם. הפסק. אז מה בא? פוסל את הראשונות. אז מה בא להגיד אלה? מה זה בא לפסול? אור החיים אומר, הגדרה יפה מאוד, אלה הדברים בא להגיד, מעכשיו זה דבריו של משה רבינו. זה ההגדרה הראשונה. סתם בסוגריים, הערה מרתקת, בסוגריים של שנייה. מה שאני רוצה בעקבות הדברים האלה, זה שגם תוך כדי לימוד ננסה להבין יחד את המבנה בדברים. זה נראה כאילו דברים פזורים. מה פתאום, מה הקשר בין והיה כי שלחה בנך מחר למור מה העדות והחוקים והמשפטים לסיפור של משה רבנו על ויתחנן אל השם בעת ההיא, ומה בין ויתחנן אל השם בעת ההיא לבנשב בגיא מול בית פאור בפסוק הבא, ומה הולך פה בכלל? זה דבר שצריך לבנות אותו לאט, 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 בעזרת השם כמה שנוכל להשתדל. לכן אלה הדברים שמאיר האור החיים, זה באמת מבנה אחר. המבנה שונה, משהו משתנה. וו החיבור לא מופיע פה. סתם בסוגריים, רק הערה של שנייה אחת, יש שם הצעה שנייה באור החיים הקדוש. לא תאמן. האור החיים אומר, כתוב, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, עובד, ראינו את זה יחד. זה אור החיים מדהים. כתוב, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, בעבר הירדן, מול סוף. אני אגיד אותו באלפי, אבל עכשיו אני נזכר שבדבר מלכות הכניסו אור החיים עכשיו בדפוס. אז כתוב שם, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, במדבר, בערבה, מול סוף, בין לבן ובין תופל, חצירות, כל מה ש... ועכשיו הוא מתחיל את התוכחות. אז עכשיו הוא מתחיל את כל התוכחות, יש הרבה תוכחות. אומר האור החיים הקדוש, זה דבר לא יאמן. הוא אומר, כשהוא אמר אלה, בין כמה משה רבינו? 120 פחות חודש וכמה ימים? ראש חודש שבט. 119. ועכשיו הוא מתחיל להוכיח את ישראל. אומר האור החיים, למה אלה מפסיק? דע לך, הוא אומר. מה שאתה חושב שהיו תוכחות לפני כן, אתה טועה. אלה היו תוכחות ספציפיות, ממוקדות מאוד. שימעו נאמורים לאנשים מסוימים, לוחמי מדיין מסוימים. מנהיג שמחליט לתת תוכחה, משה רבינו מבין שהוא יכול לעשות את זה רק לפני מותו. אלה הדברים בא להגיד, אבל לפני כן משה רבינו לא הוכיח אף פעם. איזה מין דבר זה פתאום לתת הוכחה ככה ציבורית? משה רבינו יכול לעשות דבר כזה? לא יכול להרשות לעצמו. אני יכול, אבל לא משה רבינו. אלה הדברים, בלי וב. עכשיו, סמוך למותו, אפשר להוכיח. ואיך? ברמיזות. בין לבן, בין תופל, חצירות, די זהב. מה, כל מי ששמע שם היה עם רשי צמוד? הרי גם רשי לא אומר הכל, יש שם וכולי כמה פעמים. אלה הדברים. יש מי שחושבים כך. זה משונה, אבל יש מי שחושבים כך. אבל נחזור לתוכן האלה הדברים במבנה השונה כמו שתיארנו. אני חושב שבתוך הפרשה יש נקודת מרכז שממנה אפשר להתחיל ללמוד את הפרשה. הפרשה של שמע ישראל היא שישה פסוקים. בפרק ו', מפסוק ד', שישה פסוקים, שיש בהם מתוך שמונה מצוות עשה בפרשה, שבע. המצווה השמינית קשורה לשבעה עממים בסוף. שישה פסוקים, שאנחנו אומרים אותם, כל יום ויום, כורכים אותם בגופנו, אילו היינו זוכים ותפילין היו מונחים ועטורים עלינו כל היום, כל היום. פותחים איתם את בתינו במזוזות. אלה הפסוקים, והנה מצוות העשה שמופיעות בהן אחת אחת. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אומר הרמב״ם בספר המצוות, כאן נמצאת מצוות אחדות השם. אני אטען עוד מעט, אנסה שזאת המצווה האחת שעליה מדבר משה רבינו לראשונה כל פרשת ויתחנן. אני רק אזרוק דוגמאות. אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. איפה זה? פה. וידעת היום והשיבותה אל לבביך כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. איפה משה רבינו גילה את זה? פה. לא הבנתי, 40 שנה לא היה חשוב לדבר על זה? זה חידוש מצוות אחדות השם? מצווה תלויה בארץ? זה מצוות אמונה. שתי מצוות. אנוכי השם אלוקיך, זה המצווה להאמין, מצוות עשה א'. ומצוות אחדות השם היא מצווה אחרת. וההבדל, עוד מעט נדבר. אחדות השם זה שאין עוד מלבדו, נדבר על זה עוד מעט. אגב, אתם יודעים מתי פעם ראשונה הוא רומז לזה בפרשת ויתחנן? אף פעם לא שמתי לב. ויתחנן אל השם, זוכרים איך הוא פותח את הפרשה? ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. מה הוא רוצה לבקש במילה אחת? מה הוא מבקש? להיכנס לארץ. אז שיגיד, השם אלוקים, אני רוצה להיכנס לארץ. שמעו את המילים. השם אלוקים, אתה החילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, שמה? אשר מאל בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך. אתם לא שומעים פה את אחדות השם? בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. מצוות אחדות השם, שמע ישראל, מצוות עשה ברמב״ם ובכל מוני המצוות. זו הגדרה חשובה, בעל החינוך אומר, שלא תחשוב ששמע ישראל אלו דברי הגדה, סיפור. שמע, אלא שמע ישראל, קבל ויחד את שמו יתברך. נדבר על זה עוד מעט, עוד רגע זה יהיה נושא ראשון שלנו בעזרת השם. מצווה שנייה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מצוות אהבת השם. זאת מצווה מספר 2. אהבת השם. מצווה שלישית, ושיננתם לבניך, והיא מצוות עשה ללמוד תורה. שנצטווינו ללמד תורה וללומדה, שנאמר ושיננתם לבניך. שלוש מצוות עשה בינתיים. מצווה רביעית, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. הגדרת המצווה, שנצטווינו לקרוא קריאת שמע פעמיים ביום, ערב ובוקר. בסדר? מצווה רביעית. מצווה חמישית ושישית. הן אמנם שתיים, הן אחת, אבל הן שתיים. וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתוטפות בין עיניך. מצווה שביעית, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אז אם נלך מהסוף להתחלה, מזוזה, תפילין, קריאת שמע, בסדר? תלמוד תורה, אהבת השם, אחדות השם. כל אחד מהמושגים צריך להבין. עוד רגע ניכנס אליהם, אני רוצה לטעון טענה שכשרואים אותה בפסוקים היא דבר מופלא. אתם רואים את הפרשה הקצרה הזאת של שישה פסוקים? שימו לב קודם להבדל בין השלושה הראשונים לשלושה שהם ארבעה, כולל תפילין. שימו לב להבדל בין השלישייה הראשונה לשלישייה האחרונה. השלישייה הראשונה אלה מצוות יסוד כוללות. אחדות השם. מה אני צריך לעשות? וידעת היום והשיבותה אל לבביך. מתי? איפה? על הדלת? לא, 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 זה לא ספציפי. זה כל חייך, זאת מצווה תמידית. זה כל עולמך. שלוש המצוות האחרונות הן מצוות ספציפיות. קריאת שמע ערב הבוקר, לא תלמוד תורה באופן כללי, אלא ספציפית, ודיברת בם, בדברי קריאת שמע האלה, בסדר? ערב הבוקר, תפילין על היד ועל הראש, ומתי? מזוזות בביתך או בשעריך. ואם ישימו לב, יגלו את הדבר הבא. מצוות אחדות השם מופיעה במילואה במזוזה. אנחנו נדבר על זה עוד מעט, זה יהיה הדבר הראשון שנעסוק בו. מצוות אהבת השם שהיא במילים אחרות, אנחנו נראה את הכל עוד מעט בפנים. הדביקות, נגיד אחרת, ייחוד השם הוא בשכל. אהבה זה בלב. היא דביקות של האדם במשהו, בביטוי המעשי שלה יותר מכל דבר אחר עלי אדמות, זה התפילין. אין עוד מצווה שהאדם קורך בגופו. אין מצווה כזאת. יש מצוות שאדם אוחז ביד, יש מצוות שאדם נוגע, יש מצוות שאדם נכנס ויוצא. מקווה. אין מצווה שהמצווה, החפצה, וגוף האדם הופכים לאחד. חוץ מתפילין. סוכה, אני חוזר. סוכה אדם נכנס אליה ויוצא. תלית אדם מתעטף בה. הוא לא קורך. הקריכה, אם אני לא קרחתי את התפילין, לא יצאתי ידי חובה. בתלית אני מתעטף. אבל אני לא קורך את התפילין, את התלית לגופי. לכן בתפילין, הדין הוא לא גדול או קטן, אלא גוף נקי. נגיע לזה בהמשך. והמצווה השלישית היא תלמוד תורה, וההגדרה בהלכה, בדברי חז"ל, שההגדרה המינימלית, האלמנטרית לתלמוד תורה, זה קריאת שמע בוקר וערב. המינימום שלא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה, למרות שלא כתוב בעניין תלמוד תורה יום ולילה. אבל המינימום של תלמוד תורה הוא קריאת שמע שחרית וערבית. אז אם אתם שמים לב למבנה, המבנה הוא מדהים. אחדות השם, ועוד מעט נבין למה מזוזה יותר מהכל, באה לידי ביטוי במזוזה. אני אקרא לכם לשנייה אחת רמב״ם. רמב״ם, כדי להתחיל את זה מההגדרה ההלכתית. הרמב״ם כותב בסוף הלכות מזוזה כך: חייב אדם להיזהר במזוזה מפני שהיא חובת הכל תמיד. כל מילה ברמב״ם מדויקת. תפילין הם חובת הגברים ביום, לא בשבת. חייב אדם להיזהר במזוזה מפני שהיא חובת הכל תמיד. וכל זמן שייכנס וייצא, שמעו את הביטוי של הרמב״ם בהלכה, יפגע בייחוד השם. וכל זמן שייכנס וייצא, זה לא מופיע בתפילין, אין. יפגע בייחוד השם, שמו של הקדוש ברוך הוא. ועל ידי שהוא יפגע בייחוד השם, זו הנקודה, שמו של הקדוש ברוך הוא, יזכור אהבתו, ויאור משנתו ושניותיו בהבלי הזמן. זאת המזוזה. אנחנו נדבר על המזוזה היום הזה. וידע שאין דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים, גם לא הווילה שלך, אלא ידיעת צור העולמים. ומיד הוא חוזר לדעתו והולך בדרכי מישרים. רמב״ם. זה לא תניה, זה רמב״ם. אמרתי לכם שהרמב״ם למד תניה. לא ככה. אז המצווה היא של ייחוד השם, והביטוי שלה הוא וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. הרמב״ם כך למד את הפרשה, אין לי ספק בזה. אתם רוצים לראות רגע את תחילת הפרשה? תראו שאלה שלושת הנושאים שבהם עוסק משה רבינו. בואו נסתכל שנייה על הפרשה. לדקה. שרבינו פותח ויתחנן אל השם בעת ההיא, תראו, זה דבר פלא, אני אף פעם לא שמתי לב לזה. ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. מה הוא בכלל אומר? תעזבו רגע כל מה שדיברנו על אחדות השם, על אהבת השם, בואו ננסה רגע להבין. מה הנושא הראשון? משה רבינו מבקש להיכנס לארץ. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? לא. ואז הוא אומר לו, סע עיניך, תראה את הארץ. מה, פרס ניחומים? לא יודע, חזון. אבל זה נחמו. תראה. ויהושע ייכנס. בסדר. ואחרי זה הוא בא אל עם ישראל ואומר לו, אתה ישראל, שמע אל החוקים ואל המשפטים, תראו מה קרה בבעל פאור. ולפני סוף שני, פסוק ד' בפרק ד', ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. אחרי זה הוא פתאום מתחיל לדבר, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים ושמרתם ועשיתם. תראו מה היה במעמד הר סיני, כי מי גוי גדול ומי גוי גדול, וממשיך הלאה. אני אומר שאם מסתכלים על הפסוקים, הוא לא סיים את הסיפור של זה שהוא רוצה להיכנס לארץ, והוא מקבל תשובה שלילית. הוא גומר את זה לא פה, הוא גומר את זה עוד הרבה יותר מאוחר. תמשיכו בפרק ד' הלאה, הוא מדבר על הנושא של מה ראינו בחורב, ומזהיר כל הזמן, ישמר לך מלשכוח את חורב. ואז הוא אומר בפסוק כף א', והשם יתענף בי על דבריכם וישבה לבלתי עוברי את הירדן. הוא עוד לא שכח את הסיפור, תמיד חשבתי שזהו, גם מה לדבר על זה, ועוברים לנושא הבא. הוא לא שכח, זה הכל שם. והשם התענף בי על דבריכם, איך הפרשה התחילה? והתעבר השם בי למענכם, ולא שמע אליי. ויאמר השם אליי, רב לך, אל תוסף, דבר אליי עוד בדבר הזה. אני עוד לא נכנס עכשיו לפרטי הפסוקים, בעזרת השם בהמשך. והשם יתענף בי על דבריכם, וישבה לבלתי עוברי את הירדן, ולבלתי בוא אל הארץ הטובה אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, כי אנוכי מת בארץ הזאת, אינני עובר את הירדן. אז הוא מסכם את ויתחנן. אינני עובר את הירדן, ואתם עוברים וירשתם את הארץ הטובה הזאת, אבל תיזהרו, פן תשכחו את ברית השם אלוקיכם. עכשיו אם נסתכל רק רגע, הוא מדבר פה על שלושה נושאים. הוא פותח, אני חוזר אחורה, השם אלוקים, אתה הכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מאל בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך. כנראה התואר הזה שהוא נותן לקודש ברוך הוא, הוא כנראה תואר שאמור לשכנע למה הוא צריך מה? להיכנס לארץ. כנראה שיש קשר בין התואר, אתה הכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מאל בשמיים ובארץ, כנראה זה אמור להיות הדבר המרכזי שבגינו אומר משה, אני אכנס. אני אלמד את זה, את עם ישראל. לא מבין למה, חכו. ויתעבר השם בי למענכם, ולא שמע אליי, ויאמר אליי רב לך, אל תוסף, דבר אליי עוד בדבר הזה. ואז הוא אומר לעם ישראל כמה דברים. א', הוא אומר להם, שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות. ראיתם מה קורה למי שהלך אחרי בעל פאור, ומי יחיה. מהו סוד החיים? פסוק ד', ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. קוראים לזה דביקות. אהבה. אהבה במובן הכי עמוק שלה נקראת דביקות. על כן יעזוב איש את אבי ואת אמו ודבק. אהבה במובנה העמוק היא דביקות בהשם אלוקיכם. אז הוא רמז לאחדות השם בהתחלה, הוא עוד לא ביקש את זה מאיתנו, חכו, על זה הוא ידבר עוד רגע בלי סוף. עכשיו הוא מדבר על מה? אהבת השם, דביקות. ועכשיו למה הוא עובר? נו, פסוק ה', נמשיך בשני. ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החוקים האלה. כי מי גוי גדול ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים. ועכשיו תראו על מה הוא מדבר, נושא שלישי. ככל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם היום, רק מה? ההזרה הראשונה הייתה לדבוק בשם, אהבת השם. ההזרה השנייה היא מה? הישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן מה? תשכח את מה? את מעמד הר סיני. זוכרים את שלוש המצוות שלנו בפרשה? אחדות השם, אהבת השם, תלמוד תורה. הישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. אגב, התואר בניך ובני בניך חוזר יותר מכל מקום אחר בכל התנך בפרשה שלנו. והודעתם לבניך ולבני בניך, כי תוליד בנים ובני בנים, אתה ובנך ובן בנך. אתם באים לארץ ובעזרת השם אתם תמשיכו איך מעבירים את התורה ולא שוכחים אותה. יום אשר עמדת, את מה להודיע לבניך ולבני בניך? את יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. באמור השם אליי, הקל לי את העם והשמיעם את דבריי אשר ילמדון. וידבר השם עליכם מתוך האש כל דברים אתם שומעים. ואותי ציווה השם בעת ההיא ללמד אתכם חוקים ומשפטים, לעשותכם אותם בארץ אשר אתם עוברים שם לרשתה. ואחרי שהוא גומר להגיד להם על מצוות תלמוד תורה, אז הוא דיבר על ואתם הדביקים, והוא דיבר על מצוות תלמוד תורה, הוא אמר שבזה תלויים החיים שלנו, נכון? הישמר לך פן תשכח, ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם חיים, זאת אומרת חלילה מכלל הן אתה שומע בדיוק את הלאו, אמת? ואז הוא בא לדבר השלישי שאוי ואבוי נשכח. הלאה, כי תוליד בנים ובני בנים, פסוק כ"ה, ונושנתם בארץ והשחתם ועשיתם פסל, הידותי בכם היום, נכון? ואז אתם תגלו. ומה יקרה כשתגלו? וביקשתם משם, פסוק כ"ט, את השם אלוקיך ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. הוא כבר רומז, אבל עוד לא מספיק רמזים, עוד מעט הוא ידבר ברור. בסדר? בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, כי אל רחום השם אלוקיך, תשאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, האם איזשהו עם בעולם ראה את מה שעשה הקדוש ברוך הוא לעם שלכם? השמע עם כל אלוהים חיים מדבר מתוך האש, הוא חוזר למתן תורה. ואז הוא אומר כך, או הניסה אלוהים פסוק למדלת לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. שמה הוא חוזר על כל ההיסטוריה? כדי להגיד את המסקנה של פסוק למדהי. היא המסקנה. נו, אתה הוראת לדעת. אתם יודעים מה זה הוראת בעברית? זה מילה נדירה. אתה לא ראית. הקודש ברוך הוא למד ללמד אותך שאתה יכול להבין בעצמך, אתה הוראת. שמה? שהשם הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. אז מה הנושא השלישי שהוא מדבר עליו? אחדות השם. וכדי שזה יהיה מובן, מן השמיים ישמיעך את קולו ליסרקה, ועל הארץ ערכה את אישו הגדולה. הכל בשביל מה? ותחת כי אהב את אבותיך ויבחר בזרעו להוריש גויים. במה הכל תלוי שתראה את המקום נחלה כיום הזה? פסוק למתת, נו, במה הכל תלוי? וידעת היום והשיבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. יש שלושה דברים שהוא אומר שצריך לזכור היום. א', וידעת היום, אין עוד. ב', ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. נכון? אז העניין של אהבת השם, העניין של אחדות השם, והדבר השלישי של בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. אלה שלושת הנושאים. אחדות השם, אהבת השם, דביקות, ותלמוד תורה. זה דברים נפלאים. למה רק עכשיו מוישה רבינו עושה לנו את הקורס הזה? לא היה כדאי לעשות איזה מכינה? קדם קורס. משהו 40 שנה, לא היה קצת ככה לעשות משהו עם העניין? היום, מחדש? לא היינו ראויים. לא היינו ראויים. אולי? צריך להיות ראוי להגיד את זה. אני לא, אני לא יודע. צריך להבין. זה פלאי. אז קודם כל שמע ישראל, אחרי זה זו החלוקה, ולעניות דעתי כשניכנס אליה נוכל לפתור המון המון בעיות בתשבץ, או לפחות לגעת בהן. אני לא רוצה לפתור כלום, אני רק רוצה לגעת. פותרים סודוקו. אנחנו לא רוצים לפתור, אנחנו רוצים להבין. כשניכנס לזה אני חושב שנוכל לענות לכל השאלות בהבדלים שבין עשרת הדיברות ביתרו ועשרת הדיברות בבית חנן, שנראים בכלל הכל אותו דבר, ויש פתאום הבדלים שאתה לא מבין בכלל למה. מה זה קשור? המון מושגים שמובנים רק עכשיו, רק ערב הכניסה לארץ, רק עכשיו כשמתחילים להיכנס, המון מושגים מתחילים להתברר. עכשיו, עם הכניסה לארץ, מתחיל המבחן באחדות השם, באהבת השם ובתלמוד תורה. וכדי שהמבחן הזה יהפוך לממשי, בפרשה המרכזית של חיינו, מתורגמים שלושת הנושאים האלה לשלושת המימושים. מזוזות ביתך, עד ובשעריך, בעברית הרכוש, הבית, היחס אל המציאות הבריאה, הרכושנות שבזה, מי פה הבוס, הדביקות והאהבה באים לידי ביטוי ביכולת להפוך את הגוף שלי לכרוך. הגוף, כשננתח את זה נוכל להבין למה מזוזות זה חובת הכל ותפילין זה יותר חובת האיש מהאישה. זה דברים פלאיים. והשכל, תלמוד תורה, ורק תלמוד תורה פתאום אומרים, רגע, פה אני חייב לדבר איתך גם על הלילה וגם על היום. שעניין מיוחד בלילה. בתפילין אין בכלל עניין בלילה. במזוזות אין שום הבדל, שום דבר. ובתלמוד תורה יש לי משהו מיוחד להגיד לך בלילה. זה חשוב לתחילת המשמר. אנחנו בזה נעצור. אני רק אגיד את הרמב״ם על הלילה. כי זה ערב ט"ו באב. ערב ט"ו באב. הרמב״ם אומר, באמצע הלכות תלמוד תורה. זה פילי פלאות. הוא מדבר שמצוות תלמוד תורה שייכת בכל איש ואיש מישראל, והיא לא קשורה לזמנים ותמיד. ופתאום אומר הרמב״ם, רגע, 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 אבל רציתי להגיד משהו. אף על פי סוף פרק ג' בהלכות תלמוד תורה, שמצווה ללמוד ביום ובלילה, אין אדם למד רוב תורתו, רוב חוכמתו, אלא בלילה. לפיכך, מי שרצה לזכות בכתר התורה, ייזהר בכל לילותיו. כל לילה משמר, לא, לא. ייזהר בכל לילותיו. ולא יאבד אפילו אחד מהם בשינה ואכילה ושתייה ושיחה וכיוצא בהם. לילה לבן, חיי לילה. למה כל כך חשוב לך דווקא? כי הם חיינו, חיי לילה ואורך ימינו, כתוב. למה לילה כל הזמן? ולא יאבד אפילו אחד מהן בשינה ואכילה ושתייה ושיחה וכיוצא בהן, אלא בתלמוד תורה ודברי חוכמה. זה דבר פלאי. מה זה משנה? הרי מצוות תלמוד תורה, מה אין נפקא מינה? זה לא כתוב. אמרו חכמים, אין רינה של תורה אלא בלילה. עד עכשיו הוא דיבר על החוכמה, עכשיו הוא מדבר על הרינה. יש ניגון אחר ללילה. אין רינה של תורה אלא בלילה, שנאמר, קומי רוני בלילה. יש ביטוי נפלא בבח, הבית חדש, ביואל סירקיש, על הטור. בבח כתוב ביטוי נפלא. אני ראיתי את מקורו שם. אצל הבח כתוב ש... משכבי ועד קומי שכבי, מקומי ועד שכבי קומי. אתם יודעים מה הפירוש? בשבועות אומרים במגילת רות, בועז אומר לרות, שכבי עד הבוקר. במגילת איכה כתוב, קומי רוני בלילה. מטו באב מתחילים הלילות להתארך. אז מה צריך לעשות? להוסיף תורה בלילות. הלילות הימים לא. הלילות מתחילים להתקצר. סליחה. הלילות מתחילים להתקצר. להתארך. מה אתם רוצים? הרבי סי, אי אפשר פה ללמוד עם אנשים בלילה, זה לא, זה, זה לא... אריה, מה קורה? אתה זוכר מה זה לילה? מה יהיה פה? זה בגלל שאמרתי לילה לבן, אני עשיתי את כל הבלגן. מי טו באב מתחילים הלילות להתארך, לא יעזור. מתחילים, לא, אריה כבר נמצא במקום שזהו, זה כבר אור. זה כבר בכלל, אצלו שכבר התקצר מזה, לא התקצר, זה כבר אין. מתחילים הלילות להתארך. ומי... טו באב שמתחילים הלילות להתארך, אומרים חז"ל, לא עברי לילה אלא לגרסה, ולכן צריך להאריך בתורה, לפנות בוקר, בלילה, וכו' וכו' וכו'. כנראה לכן מתחיל אז בין הזמנים. אבל אז מתחילים הלילות להתארך. ואז אנחנו אומרים, קומי. אז מי קומי, מי תשעה באב, ועד שכבי הבא, שבועות, קומי. ומתי ננוח? מי שכבי ועד קומי, שכבי. כך כתוב בבח, באור החיים, בלכות תלמוד תורה. מי שכבי ועד קומי, שכבי, מי קומי ועד שכבי, קומי. מה העניין של הלימוד בלילה דווקא? הרמב"ם ממשיך. לכל העוסק בתורה בלילה, זה רמבה מדהים, חוט של חסד נמשך עליו ביום. שנאמר יומם יצווה השם חסדו, ובלילה שירו עמי, תפילה לאל חיי. הוא מדבר על תורה או על תפילה? בלילה התורה היא גם תפילה. היא רינה. לשמוע אל הרינה ואל התפילה. אין רינה של תורה אלא בלילה, שנאמר קומי רוני בלילה לראש השמורות. אבל כתוב שם שפכי כמים. תורה. כתוב ברמב״ם בחות תבכה. כתוב, נכון מאוד, של הלילות. כתוב ברמב״ם בספר המצוות דבר פלא. מצוות עשה ה' מצווה שציוונו להתפלל, שנאמר ואותו תעבודו. שנאמר הוא לעובדו בכל לבבכם. ואז הוא אומר עליו לעובדו בכל לבבכם, ובמשנתו של רבי יוסי הגלילי כתוב, ולעובדו בכל לבבכם, מה זה לעובדו בכל לבבכם? תפילה, נכון? ובמשנתו של רבי יוסי כתוב, ולעובדו בכל לבבכם, זה תלמוד. רמב״ם, ספר המצוות, מצוות עשה, ה'. יש בחינה בתלמוד תורה שזה תפילה לאל חיי. יש תפילה ששייכת לאהבת השם, שהיא בלב. אתם יודעים מה זה תורה? זה תפילה של המוחין. זה השכל. רק עם השכל אפשר להפוך את הלילה ליום. המזוזה עוסקת ברכוש. התפילין עוסקים בגוף, בנפשות, במאבק, בתאוות. התורה עוסקת במוח. הסדר הוא אחדות השם, אהבת השם, תלמוד תורה. כי צריך להתחיל מהחוץ ולהיכנס למעלה למעלה. למרות שהסדר הוא כאילו בדיוק הפוך, אבל העבודה היא ממזוזות ביתך, לכן זה כתוב בסדר הפוך. אחדות השם, אהבת השם, תלמוד תורה, ובפירוט הגשמי קריאת שמע פעמיים. איך אפשר לתבוע מכל יהודי ללמוד תורה ביום ובלילה? הוא לא יודע לקרוא. הוא לא יכול. קשה לו. אז איפה והגית בו יומם ולילה? אנחנו ניכנס לתלמוד תורה אחר כך. אנחנו כבר מקדימים. אני רק רוצה שתראו את התבנית. אנחנו מקדימים למה שנגיע בהמשך. וזה דבר פילי. אני אגב תמיד כואב את זה שיבטו פסוק. מטעמים טובים. מסיבות באמת טובות. אבל יבטו אותו ועשו אותו למשהו בלתי אפשרי. לפעמים הדבר הכי נורא זה לעשות איזה מין רף כזה שאף אחד לא יכול להגיע אליו, וכולם רק רואים אותו באולימפיאדה, אבל אף אחד לא יכול להגיע, ובסוף הופכים אותו לאיזה מין שיר. מישהו הכניס למישהו פעם בראש שוואגית בו יומם ולילה פירושו ללמוד כל היום וכל הלילה. מה זה מישהו הכניס? אלה השיחות שתמיד אומרים. זה יפה, אבל תופעת הלוואי של התרופה הזאת היא כל כך מסוכנת שאפשר למות ממנה. הפסוק אומר כך, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו גם ביום וגם בלילה. הלוואי שנזכה ליומם ולילה כל הזמן. אבל אולי כדאי להתחיל קצת יותר רגוע, כדי שגם אני אוכל להצטרף למסלול. כי אפשר לפספס אותי. חבל. אבל עצם זה שזה יומם ולילה, יהושע בא להגדיר את ושיננתם לבניך, חייב להיות יומם ולילה. כי היפוך הלילה ליום זה מוחין. היפוך הלילה ליום זה כבר הבנה, זה שכל. יש צדדים שהאדם מתקשר דרך הגוף. יש צדדים שהוא מתקשר דרך המוח. יכול אדם במוח שלו לחשוב מחשבות זרות, שאלף עבודות על תיקון הגוף ותיקון הנפש לא ישנו לו, כי המוח עוד לא עוסק בזה. יכול אדם לעבוד רק עם המוח, ושום דבר לא יעזור, כי הגוף לא עוסק בזה. יכול אדם לעסוק גם במוח וגם בגוף, ושום דבר לא יעזור, כי כשהוא נכנס הביתה הוא אדם אחר. או כשהוא יוצא מהבית הוא אדם אחר. והמזוזה היא הכניסה והיציאה. כאן צריך להתחיל את הכל. כאן אנחנו נעצור לשנייה אחת. אני אעצור את זה במילה האחרונה על מזוזה. ואז ככה אביסל ניגן וניכנס ישר לאט לאט. רונן, זה היה אצלכם בבית. אצלכם בבית. זיכיתם אותי בקביעת מזוזה בחנוכת הבית. נכון? הייתי צריך לקבוע מזוזה. ואז, שאתה רואה, רציתי להגיד משהו ולא זכרתי מאיפה, עכשיו אני זוכר מאיפה. ואז באכזריות מקובלת אמרת לי עכשיו תגיד משהו. ואני מעטג, אני רציתי ללכת כבר. ואני קובע, ואני אומר את הברכה, שקידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה. פתאום חשבתי לעצמי, שמעתם את הברכה? לקבוע לזוז. זה די מתאים לי לקבוע ולזוז. איזה מין ברכה? אני אוהב ברכות כאלה. מה? לקבוע מזוזה. זה בטוח, זה רדיו, זה ככה, זה עברית? זה דבר פלאי. בדלת יש משקוף. תפקידו הוא לייצר קביעות. לא כדאי שיזוז. במיוחד לא כשאתה למטה. ויש מזוזות. המזוזה זה לא רק המזוזה. היא נמצאת על המזוזה. המזוזה נועדה כדי שהדלת תזוז. אם אתה רוצה שהיא תהיה קבועה, אז אין שימוש במזוזות. תקבע. המזוזות נועדו לתת זוזה ולהפוך את הקביעות למשהו שלא מקבע ומדכא. הבית יהפוך להיות בעזרת השם לבסיס המראה. בסיס לשינוי. את יודעת שנשוי בעזרת השם זה אותיות שינוי. הבית הוא בעצם בסיס להמראה. הוא בסיס להמראה. כבסיס להמראה, אתה רוצה לקבוע, זה פילי פלאות, אתה רוצה לקבוע את כוח התזוזה. זה קביעות. וקובעים מזוזה. אפשר היה להגיד להניח, ואפשר היה להגיד לשים, ואפשר היה לקרוא את זה באלף צורות. והתורה קוראת לזה מזוזה. התורה קוראת לזה וכתבתם על מזוזות. זה הופך להיות המזוזה שלנו. איך מגדיר הרמב״ם? והיא חובת השם תמיד, חובת הכל. ויפגע בה, ואין כלום בעולם חוץ מזה. ועל ידי זה הוא פתאום יוכל להפנים לעצמו את המושג של ייחוד השם. כל מה שאמרנו זה רק הקדמה כדי להתחיל עכשיו לעסוק בכל אחד מהמושגים האלה. אני אחתום את זה במה שפתחתי. כשנבין את זה, ננסה לחזור בעזרת השם לנחם ונחמו. כי כדי לחיות בנחם ונחמו, ולהצליח לחיות גם את השואל ואת ההתמודדות איתו. וגם את האין שואל, זאת נבואת זכריה. צריך אחדות השם ואהבת השם ותלמוד תורה. כדי שזה יפעל בכל המציאות שלך, באמת, 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 אתה צריך למלא את זה בכל המציאות שעליה מדבר משה רבינו, כל פרשת ויתחנן מתחילתה עד סופה. זה נכון תמיד, אבל זה נכון עם הכניסה למציאות, עם הכניסה לחיים, עם הכניסה לארץ ישראל. רק אז זה הופך להיות להתמודדות של אמת. לפני כן זה היה מעבדה. הם לא היו רואים, הם היו הרבה מעל. זה היה עננים. זאת הייתה מעבדת על שבה כמעט בכלל אי אפשר להתווכח עם אחדות השם. לך תתווכח עם אחדות השם כשהמן יורד כל בוקר. אבל עכשיו אומר משה רבינו, אני לא נכנס. וכשנתחיל את השיעור הבא, הקדוש ברוך הוא קיבל את תפילתו של משה רבינו. הוא נענה לתפילתו. הוא אמר לו, ביקשת קצת, תקבל המון. חכו, תראו, זה רש"י מפורש. לא רק מה שביקשת, אתה תקבל הרבה יותר. אבל עכשיו, צריך לדאוג למה הם עושים עכשיו כשאתה פה כרגע לא איתם. ואז הוא תובע את שמה ישראל ואהבת ושיננתם, על התרגום המעשי של זה שהוא כל הפרשה כולה. לזה ניכנס בעזרת השם אוטוטו. בסדר? עצרתי מקודם, שאלה? כן. איזה יופי. שמעתם את השאלה? אם זה כל כך שלך, אז מה אתה חושש שתשכח? אני לא אענה עכשיו. משפט אחד, ואז עוצרים. כתוב בנציב, תקשיבו, זה לא יאמן. הנציב בעמק דבר. גבלת. הישמר לך פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב, נכון? באמור השם אליי אקל את העם ואשמיעם את דבריי. המראות, הקולות, הלפידים. אומר הנציב, תשמע, זה לא יאמן. למה כל הזמן אומרים לי לא לשכוח, לא לשכוח? ממש מה ששאלת. למה אומרים לא לשכוח? נסתום משהו לא ישכח. כל כך הרבה אדם לומד תורה, תראו לי עוד עם שכל כך הרבה עוסק בתורה. תחזיקו חזק. אומר הנציב, לפעמים, אני מצטט את הנציב אצלנו בפרשה, לפעמים, מחמת לימוד התורה ומחמת פלפולה יכול שישכח את חוויית המעמד של הר סיני. אתם שומעים? הישמר לך, תן מלימוד תורה, תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ולא תהיה מחובר. זה יכול להיות יופי של רעיון, ואז שכחת את הכל. זה גבלת. איך אמרת, איש ואישה? לפעמים האויב הגדול ביותר זה המובן מאליו. ואז אתה שוכח את הדברים אשר ראו עיניך. אתה זוכר את החביתה, את התה, את הכל, הכל נגמר. את הכתובה אתה זוכר. הישמר לך פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך יום אשר עמדת. איך עושים את זה? יומם ולילה. אבל אנחנו מקדימים את המאוחר. אז נגיע עם זה לאט לאט.